המחאה של בני העדה האתיופית לא יורדת מסדר היום. בצירוף מקרים יוצאת בימים אלה הביוגרפיה המרתקת של אחד המנהיגים המהפכנים של המאה ה-20, קיסר אתיופיה, היילה סלאסי, וכדי לשוחח על דמותו של המנהיג המרשים והאכזרי הזה, אנחנו הזמנו את המחבר של הספר, פרופסור חגי ארליך איתנו. ערב טוב לך, פרופסור.
צריך להקדים אולי, שלום ברוך לפרופסור ארליך. אתה עוסק באתיופיה כמה 30 שנה, נדמה לי שהדוקטורט שלך הוא...
משנת 70, כמה עבר?
הרבה יותר, כן, חצי מאה יותר. האלה שאלה שעלה למלוכה בשנת 1930, אם אינני טועה, ובמחשן 54 שנים. הוא בנו של מקונן, הקיסר הקודם, לא נכון?
לא, לא, אס מקונן היה אציל. הקיסר היה מנליק. והוא מ-1916 האיש החזק. רק ב-1930 הוא מכתיר עצמו כזה.
וב-74 הוא דחבא
בהפיכה
צבאית.
וב-75 נרצח.
תראה, אני קראתי עליו בספרו, בספר שאתה מזכיר אגב.
קפושינסקי.
של רישל קפושינסקי. זה אחד הספרי העיתונות. עיתונאי נפלא, סופר, שהוא כותב על, על האיש הזה, ויש פה קטע, כדאי להבין מה היה הקיסר הזה. הוא כותב בשנת 63, הוא גובה עדויות סביב חצר המלוכה. זה היה כלבלב קטן מפיו של אחד המשרתים. זה היה כלבלב קטן מגזע יפני. קראו לו לולו. הייתה לו רשות לישון במיטת הקיסרית. במיטה הקיסרית. בשעת קסים שונים היה בורח מברכי הקיסר, ומשתין על נעליהם של הנכבדים. לאדונים הללו אסור היה לזוז או לעשות תנועה כלשהי כשירגישו שרטוב להם בנעל. התפקיד שלי, אומר המשרת לקפושינסקי, היה ללכת בין הנכבדים העומדים ולנגב את השתן מן הנעליים שלהם. הייתה לי לשם כך מטליק מבד אטלס. זה היה עיסוקי במשך 10 שנים. קשה לתאר שבימינו הייתה תמונה כזאת.
למה? בצפון קוריאה אפשר לתאר תמונה כזאת.
קפושינסקי היה עיתונאי פולני שהתמצא קצת באפריקה, אבל עיקר עניינו היה לקעקע את הרודנות בפולניה. והספר הזה שהוא כתב, זאת המטרה. אבל לדמותו ההיסטורית של הקיסר הוא עושה עוול גדול.
בפרפרזה?
נכון שבזקנתו הוא היה זקן סנילי, אבל... זה לאחר 58 שנות שלטונו, שהיו ממדים נוספים מאשר קפושינסקי
סרטט. אם היית צריך להפיין אותו, אז בפרפרזה על ז'בוטינסקי, גאון ונדיב ואכזר?
כן.
כן?
דמות רבת פנים, רבת פרדוקסים, רבת תקופות, בכל תקופה באה היבט אחר. היה לו רומן גדול עם התנ"ך העברי, הוא היה אריה יהודה. אז גם הביוגרפיה מחולקת...
הוא לא צאצא של שלמה המלך ומלכת שבא?
ודאי, ודאי. גם הביוגרפיה מחולקת בעצם לשיר השירים משלי קהלת. אז קפושינסקי כתב על תקופת קהלת, שהוא באמת, הוא כבר זקן סני, בן 80, כאשר קפושינסקי פוגש אותו. בביוגרפיה אני משחזר עוד רעיונות איתו, שבאמת זקנתו מעטה חרפה על דמותו ההיסטורית, אבל הדמות הזאת עברה לאורך כל ההיסטוריה של אתיופיה, ובשפטים חשובים עם העולם.
הוא הלהיב את העולם מכמה טעמים, גם דמותו, גם האקזוטיקה של אתיופיה, שהיא המדינה השחורה, האפריקאית היחידה, שלא נפלה ברשתו של הקולוניאליזם. הצבאית, חוץ מאשר 4 שנים, כאשר מוסוליני והצבא האיטלקי, פולש בתקופת מלחמת העולם השנייה. בסופו של דבר מגורש על ידי הבריטים, יחד עם הצבא האתיופי שבראשו עומד הקיסר. כן? זה, והוא אז מבקר בתקופה מסוימת, מוצא מקלט לכמה שבועות
בירושלים,
ונדמה לי שביתו הנסיכה,
אשתו,
אני עבדתי 20 שנה בצילה של ביתו או אשתו האתיופית. כי האולפנים של כל ישראל בירושלים הם בארמון של הנסיכה הזאת.
בווילליה.
בווילליה.
בן מימון 6.
לא, אלנה המלכה.
לא, לא, זה...
אלנה המלכה.
אוקיי. זה הקיסרית טייטו, אשתו של בנני, קנתה את זה, ושם דוקני כל ישראל. אבל היילה סלאס, דרך אגב, כולו, כמו שאומרים בספרותית, היה שבועיים בירושלים. אבל כל זקני היישוב זוכרים אותו.
אבל היו לו עוד ביקורים מלבד הביקור הזה בארץ.
היה לו ביקור ב-24, כשעוד היה רק הנסיך תפארי.
והיו גם קרקעות שנרכשו כאן. כלומר, היה קשר לישראל, כמובן ישראל סייעה לו ונתנה לו מודיעין רלוונטי לגבי שלטונו. אז כלומר, מהבחינה הזו, הוא כן קיים קשר רציף עם ישראל עד שהתנתקו היחסים בזמן מלחמת יום הכיפורים, נכון?
הוא ניתק, זה לא התנתקו.
כן.
הוא באמת תפס את עצמו כצאצא של מלכת שבא?
תראה, איפה מתחיל המיתוס והבלוף העצמי, ואיפה השתכנות, זה אי אפשר לדעת. אבל כל חייו הוא שיחק את צאצא המלך שלמה, כנראה התמיע את הדמות. שאלתם את הקשר לישראל והמומות של היום. הדמות היא כולה גאווה. אם תראה את התמונה, תראה...
כן, כן, הראיתי אותה יותר מפעם אחת. אני מכרתי לך מהדורה היום, זה דרך.
אוקיי. הגאווה שיש מגולמת בדמות הזאת בצורה מירבית, אבל יש לכל האתיופים גאווה. והספר הזה, דרך כל הרפתקאות חייו, הגאווה הזאת נתקלת בגזענות. זה שאתיופיה הייתה יוצאת מן הכלל, המלוכה האפריקאית העצמאית, זה לא התקבל טוב אצל הבריטים, אצל האיטלקים, אצל אחרים. והמפגש הזה, מה שאני רוצה להעביר כמסר, זה שהגזענות היא גם גול עצמי לגזענים. זה לקח של הסיפור הזה. כי הבריטים הקריבו את האלה סלאסי למוסוליני, עם היבט לא קטן של גזענות.
רגע, זה גם...
וזה היה גול עצמי לבריטניה ולכל העולם.
אני רוצה לחבר אותך...
ההידרדרות למלחמת העולם השנייה.
פרופסור הרר, לימינו אנו, אמרת, בעצם זה חלק מהסיפור גם עכשיו לטעמך, מה קורה כשגאווה וכבוד עצמי ומורשת פוגשים גזענות?
בדיוק. הציבור הישראלי, בוא נאמר, קו הפרד בין גסות רוח לבין גזענות, הוא די מטושטש, ואנחנו עוברים אותו מדי פעם. והעדה הזאת נדמה, כאילו הם... יש אתיקטה של תרבות, של משפט בחברה האתיופית, אבל בפנים יש גאווה חזקה. והמפגש הזה בין הגאווה הזאת לגסות הרוח והגזענות הישראלית, הוא נפיץ. והדור הצעיר שהיום מורד, וגם יש כאן דינמיקה פנים דורית, זה עזם גם על חרפת האבות והסבים והסבתות, וגם על המפגש עם הגזענות הישראלית.
אתה מביא שיר של רסטפארי, של בר ברלי נדמה לי, שהוא עיבוד של נאום, הנאום שנשא איילה סילאסי באומות המאוחדות, שהוא גולה מארצו. ואתה תרגמת את זה, זה יפה מאוד. כל עוד, זה הנאום. תמצית הנאום בחרוזים.
תקרא.
כל עוד תורת גזע אפליה גורסת, כל עוד היא פה ולא נהרסת, מלחמה בכל מקום. כל עוד אדם אחד נחות ואחר מעליו, כל עוד אורו נחשב יותר מצבע עיניו, מלחמה. מלחמה זה אתה מציין. כל עוד מוסר אנוש נותר רק חלום, כל עוד בין עמים אין שוויון ושלום, מלחמה. הצדק יגיע, יאיר ממרום. אני אומר, כך אמר איילה סלאסי, על פי ברלי, מלחמה וכו'.
איך התרגום?
כן, נשמע גם הוא מתאים לימינו.
הסיפור הזה, הוא בא ב-1963 לאום, ונושא את הנאום. הטקסט של בוב מרלי הוא ממש מילה במילה הנאום. וזה גם בנוי לכך שאיילה סלאסי יקבל את פרס נובל. רק מה עושה הגורל? חודש קודם, מרטין לותר קינג נושא את I have a dream. והפרס נובל באותה שנה הלך למרטין לותר קינג. אלא מה? בשנת 76, בוב מרלי מגלה את הטקסט. ומחבר את השיר וור, שזה הפך להיות אחד הסמלים הגדולים של המלחמה האנטי-גזענית.
כן.
כשבוב מרלי פגש את הבן של הקיסר, לאחר שרצפו את הקיסר, הבן של הקיסר נתן לו את הטבעת של איילה סלאסי, ובוב מרלי ביקש להיקבר עם הטבעת.
אני מודה לך מאוד.
תודה רבה לך.
תודה על הספר הזה, ראשית.
כיף שלי.